עכשיו? כן. וואו. המילה ויפאסנה הפכה מילה מאוד מאוד שגורה בישראל, כמו בישראל, חברה מאוד חוסה. נדמה היום שכמעט כל מי שנפגוש שמע את המילה. אולי היא הוכחה לזה, זה שאפילו הגיע לתחום הפרסום. אתה לפני איזה שנתיים, איזושהי פרסומת, אני לא זוכר למה, שמדברים שם איזשהו זוג, והוא אומר, לא, אני בויפאסנה. ולמה הוא התכוון? הוא התכוון, אני בשתיקה. אבל המילה ויפאסנה, למרות הזהות שלה, החיבור שלה אל הריטריטים שנערכים בשתיקה, המשמעות שלה היא לא שתיקה, כפי שרבים מכם יודעים. המילה ויפאסנה מצביעה על ראייה צלולה, על ראייה עמוקה, על ראייה מעבר לאיך שהדברים נראים. התרגום לאנגלית מאוד מאוד נושא את המשמעות שלה, ויפאסנה באנגלית זה אינסייט, שיש בו גם את המשמעות של תובנה, את האיכות הזאת שיש בה, ובו בזמן יש בה גם את המקום של ראייה פנימה, משהו מאוד ישיר בראייה שלנו, צלילות הראייה. ובאיזשהו אופן, החלק מאוד מאוד משמעותי בתהליך שלנו כאן, הוא תהליך של לאפשר לדברים כמו לשקוע, לנוח, ומעצם כך, מעצם ההשקטה הזאת בפעילות האוטומטית של התודעה, שהרבה פעמים היא בפנים תוך כדי תהליך, אנחנו לא לגמרי מבחינים בכך שהתודעה שלנו הולכת ושוקטת, לאפשר ראייה. זה קצת כמו, לא יודע, אני מסתכל על הגילאים כאן, אולי המבוגרים מאיתנו יותר זוכרים, ואולי זה גם קיים היום במתכונות אחרות. פעם, כמעט בכל משרד שהיינו נכנסים, היה על השולחן מין כזה, כמו כיפה כזאת, היא שקופה, שיש בה הרבה פעם איזשהו עיר, עיר מפלסטיק והיא מלאה במים, וכשמנערים אותה, זה מתמלא מין שלג כזה, מין מלא מלא פתיתים. וככה עושים לפעמים כדי לראות את הפתיתים, וכשמניחים אותה בחזרה, לאט לאט הפתיתים יורדים, ויש עוד פעם לחלוטין את האיכות הצלולה הזאת. הבודה כשהוא דיבר בתוך כך על המקום, על אותו מקום של צלילות ונתן לה מטאפורה, הוא גם כן, הוא נתן את המטאפורה של מים. הצלילות הזאת של מים, של מקווה מים, איזשהו אגם שקט, שכאשר אנחנו או בעלי חיים מגיעים ומביטים מלמעלה במים, הם פשוט רואים את ההשתקפות, את ההשתקפות שלהם, את ההשתקפות של העננים והשמיים ממעל. הצלילות הזאת היא לא משהו שאנחנו מייצרים אותו. הצלילות הזאת מתאפשרת כאשר אנחנו מאפשרים למה שגורם לאחירות של המים, התנאים והנסיבות שיוצרים אחירות, לשכוח. הבודה כשהוא משתמש בדימוי הזה, הוא משתמש בו בלימוד שבו הוא מסמן כמו טריטוריות, כמו מפה של טריטוריות, של אזורים, הלכי רוח אם תרצו, שנוטים להתארח בתוך מרחב המודעות, אנחנו נוטים להזדהות איתם, לא לראות אותם בתור מה שהם. הלך רוח שעולה מתוך תנאים ונסיבות, יוצר אולי איזשהו צבע, כאשר אנחנו לא רואים את זה, אנחנו מזדהים איתם, גם רק מזינים אותם, ובעצם כמו מטלטלים, מטלטלים את הכלי הזה, ויוצרים בו עוד ועוד ועוד אחירות. אזור אחד כזה, בשם הקלאסי של הלימוד הזה, זה נקרא חמשת המכשולים. מכשולים במובן שהם חסמים לפני בהירות. הרבה פעמים אנחנו גם קוראים להם חמשת האורחים, בעיקר על שום המקום הכל כך טבעי, שזה לא מי שאנחנו או מה שאנחנו, אורח זה לא מי שאני, הוא בא, נמצא והולך. אז אורח ראשון כזה, זאת ההתנגדות, התנגדות, עוינות, כעס. כל הטריטוריה שבאה כלפי משהו שנוכח בתוך מרחב החוויה, עולה איזשהו קיבוץ שמנסה לדחוף אותו. ממש עכשיו, בדקות לפני שהגענו לפה, בחרתי ללכת קצת בשבילים פה בקיבוץ. אחרי שהלכתי כבר כמה דקות, פתאום התחיל טפטף גשם. והייתי די רחוק מכאן. ומיד עלה בי בתוך המקום כזה המחשבה, אוי, מתחיל גשם. אני בטח נורא הרטב. אוי, יפית הציעה לי מטריה, למה לא לקחתי אותה? והרגליים שלי התחילו ללכת יותר מהר, ואני קיבוץ כזה בגוף כזה, אני ארטב, ואולי אני אספיק. המחשבה, הרעיון שאני הולך להירטב עכשיו, קיבצה אותי במין... עד שפתאום באיזשהו מקום של רגע של חסד, פשוט חשתי את הרטיבות. באמת שזה אפילו היה מגע די נעים. ואז גם העיניים שלי כמו הצטללו לראות את היופי הזה של הטיפות מים שיורדות ופוגעות בעלים. התנועה הזאת היא מתוך התנועה שבה אנחנו מכירים בקיבוץ, שרגע לפני כן כאשר אנחנו לא מכירים בו, הוא כמו בעיה. מתוך נעים ונסיבות עולה קיבוץ, התנגדות למשהו שנוכח. תחושה של רטיבות, כאב במותניים, חום, כשהמזגנים לא דולקים, כן דולקים, או קור, כשהמזגנים לא דולקים. וכמה מהר אנחנו כמו נשבים בתוך המקום הזה. זה מאוד מאוד טבעי בדרך שהתודעה עובדת, פה בזמן, הסימון של זה מאפשר לנו את היכולת להיווכח בזה. במובן עמוק, בתרגול הזה, אין באמת בעיות. בעיה היא לא משהו שנמצא בתוך הדבר, במרכאות כפולות, למשל בגשם. הבעייתיות נוצרת בתוך המפגש שלנו איתו. מספר באיזשהו מקום, מורה המדיטציה הוותיק, ג'וזף גולדסטיין, על זה שאיזשהו קיץ בבית שלו, התחילו לעלות חריקות דרך הארובה מהמרתף. והוא אומר, חריקות בפיץ' מאוד גבוה. ותיארנו לעצמנו שמשהו שם נפל או נפגע, ואני הייתי בכמה ימים מאוד עסוקים. זה נורא הטריד אותנו, וזוגתי כל פעם. נו, ג'וזף, תטפל בזה. וכל פעם שומעים את החריקה הזאת. ואחרי כמה ימים היו לי כמה רגעים פנויים, וירדתי למטה למרתף, וגיליתי שם גוזלים, גוזלים של איזה ציפור, אני לא זוכר את הסוג, אומר איזה ציפור מאוד נדירה במקומותיהם. וכמובן החלטנו ביחד שאנחנו משאירים אותם שם ונותנים להם להתפתח ושיתעופפו כשהם יוכלו משם. אומר, אבל מה שהיה כל כך מעניין הוא שאת אותו צליל המשיך, ואת אותו צליל שלפני כן היה מבחינתנו חריקה איומה ובלתי נסבלת, העלה פתאום חיוך על שפתנו כל פעם כששמענו אותו, במחשבה שזה הגוזלים האלה. תחשבו מה קורה כאשר איך נשמע לנו הצליל שאולי משגע אותנו, של הנשימות הנורא כבדות של השכן או השכנה שיושבים לידינו, ואנחנו יכולים להיות שבת שעות, literally. למה הוא נושם ככה? למה היא נושמת ככה? מה? הוא לא שמע את ההנחיות? לתת לנשימה להיות טבעית, לא צריך לנשום ככה. אם פתאום נודע לנו שאותו שכן שלנו, מישהו שיושב ונושם ככה, מתמודד עם איזושהי מחלה. מחלה שמקשה על הנשימה שלו. הצליל עצמו, החוויה של השמיעה נשמעת אחרת. האימון מזמין אותנו שוב ושוב אל החוויה היחפה, העירומה. צליל כצליל, דקירה כדקירה, לחץ כלחץ, קיבוץ ככיבוץ, כל שלל התחושות שנמצאות תחת מילת המכסה כאב. כאב זה לא ממש תחושה. מתחתיו יש לפעמים קיבוץ, לפעמים לחץ, לפעמים דקירה, כל מיני סוגים של דקירות. יש דקירות כמו של מחד דקיקה, יש דקירות כמו של מסמר מלובן, חום, בערה, איזשהו צירוף של הללו. ואנחנו לא חווים בנפרד. אני עושה פה איזושהי הבחנה של, זה לא שני דברים נפרדים. אבל אנחנו יכולים להבחין, והכלי הזה מאוד מכוון אותנו אל המקום הזה, להבחין בין התחושה היחפה, העירומה, לבין מה שנבנה מסביבה. שהוא מותנה בהרבה מאוד מובנים סביב המקום של האם זה תחושה נעימה, או אם זו תחושה שנמצאת בספקטרום האחר של לא נעימה. אם זו תחושה שהיא לא נעימה, עולה סביבה מקום של התנגדות, עוינות, כעס. אם אולי איזושהי תחושה נעימה, עולה להיאחזות. איזשהו רגע במדיטציה, כמה אנשים אתמול בקבוצות דיברו על זה. הוא כל כך הרבה רגעים סיפרו על קושי, אבל יש פתאום איזשהו רגע שהכל כמו שוכח. שוכח או שוכח. משהו שקט בפנים. משהו מזוכח, משהו צלול. ועובר, שברי רגע ועובר את המחשבה. רגע, הנה זה, מה זה, איך אני בדיוק, איך אני מחזיק את הגוף בדיוק עכשיו? איך אני זה? משהו, אני אנסה שזה לא ילך לשום מקום. או שאנחנו נמצאים בתוך המקום של הישיבה, וההתנגדות לאיזושהי תחושת לא נוחה בגוף, או לשיעמום, פתאום בתוכה עולה המחשבה של צלצול הפעמון. וואו, שיצלצל כבר הפעמון. אנחנו יושבים, מדמיינים כבר את הצלצול של הפעמון. כל הזה שלנו הולך אל המקום של לשמוע את ה... ואנחנו... לגמרי מאבדים את הקשר עם מה שנוכח עכשיו, אנחנו שם. או המחשבה על ארוחת הצהריים. יהיה היום עוד פעם את התבשיל ההוא? וכן, וזה, ואני אקח ואני אשים בצלחת קצת מזה וקצת מזה. יש את הספקטרום הזה שנמצא בתוך התגובות האורחים האלה של השתוקקות למשהו, או סלידה, התנגדות, עוינות. יש את כל הספקטרום של האנרגיה, שבצד אחד שלו יש המון אנרגיה בתוך המערכת, שבא לידי ביטוי כחוסר שקט. חוסר שקט, דאגה, לפעמים אנחנו יושבים, נרדמות לנו הרגליים. אנחנו כמו חשים את התחושה, חסרת התחושה הזאת. לפעמים נכנסים להתנגדות מאוד גדולה אליה. ואז פתאום עולה המחשבה. רגע, אבל מה אם יהיה לי נמק ברגל? אני לא יוכל לזוז מפה, כבר מדמיינים את ההליקופטר שבא ולוקח אותנו מפה, את הניתוח. וואו, מה יקרה? וזה ממלא אותנו במין אופרה צבון כזאת. דאגה. אני לא בא לומר בזה שלדאגה כדאגה אף פעם אין מקום או רלוונטיות. אנחנו לא רואים אותה בתור מה שהיא. והחוסר שקט המחשבתי והתחושתי שמתלווה. ובצד השני המקום כל כך אופייני שגם לא מעט דיברו עליו אתמול בקבוצות, הוא כל כך אופייני, החוסר אנרגיה שמתבטאת כעייפות, מין הרפול כזה, כאות חושים, עצלות, לא היה לי כוח יותר. האתגר הגדול שלנו לכל אחד מהאורחים האלה, הוא לא לקנות איזשהו אוטומט שקונה אותם בתור בעיה, או משהו שמפריע, אלא לראות אותם בתור מה שהם. תופעה שמתוך תנאים ונסיבות נוכחת, היא לא מי שאני, היא לא מה שאני. ושאפשר להביא אליה את אותם עיניים מלאות פליאה, התעניינות וסקרנות, שאנחנו מבקשים להביא אל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו החיים שלי, שבא לידי ביטוי מרגע לרגע. זה מה שנוכח עכשיו. מה זאת החוויה הזאת? דאגה. כן, יש מחשבות שמספרות איזשהו סיפור, יש איזשהו רגש, יש תחושות גוף, לראות איך זה עובד, איך זה פועל. ועם מקום, המקום הזה מאפשר לנו להתרווח במקום שהוא כמו עמוק, רחב יותר ממה שנוכח עכשיו. מקום של המודעות, של הידיעה, של הראייה הצלולה. קראתי פעם באיזשהו ספר את המשפט, כאשר אתם שומעים דממה תעצרו והאזינו לה. הדממה, השקט שבחוץ, מזכירים לנו את הדממה, את הדממה שבתוכנו. ולדממה אין צבע, אין צורה, אין טעם. כשאני מדבר על דממה, אני מדבר על צלילות הראייה. אני מדבר על המרחב חסר המאפיינים של צורה, טעם, מרחב שמכיל את מה שנוכח. אם רק להשלים גם את המקום של של המפה הזאת, שיכולה להיות הרבה פעמים להיות לה לתועלת בראייה שלנו את מה שנוכח, להיות בהיר אל הלכי רוח שנוכחים וכמו תופסים את כל המסך, כאילו זאת האמת, מה שהם מספרים. זה ישנה סלידה, התנגדות, עוינות, כעס, ישנה השתוקקות, התאבות, היחסות. יש את הדאגה, חוסר השקט. ישנו בצד השני של הספקטרום הזה את הערפול, וישנו את האורח של הספק. לפעמים אני חווה אותו כפושטק הכי גדול. ספק הוא פושטק כי הוא לובש עליו כזה את הז'קט של חוכמה פנימית. בוא אני אגיד לך משהו חשוב. ואני לא בא להגיד שספק זה דבר רע, אני לא בא להגיד שאף אחד מאלה, זה דברים טבעיים, והם גם לפעמים משרתים. אבל הצלילות של הראייה שלהם יוצרת מקום של לראות אותם בתור מה שהם. ולמשל, כאשר באתי לריטריט מדיטציה, אולי זה לא הזמן הנכון עכשיו לחשוב אם, כן, אני מתחבר ללימוד הזה, אני לא מתחבר ללימוד הזה. עולים הספקות. זה לא נראה לי. מדברים על הבודה, הודו, לפני 2500, 2600 שנה. מה הקשר של זה אליי עכשיו? או שהספקות, הספקות יודעים לזרוק אותם את עצמם על כל דבר, או על המורים. מבוגרים מדי, צעירים מדי. מורה הזה מדבר לאט מדי, מהר מדי. יש לו יותר מדי שערות. אין לו יותר מדי שערות. הספק על כל... ואחד הביג וואנס הוא הולך עלינו. אני לא מספיק טוב בשביל זה. אין לי מספיק שקט. צריך להתרכז. והוא כמו אומרים, אנחנו אומרים בעברית, הספקות אוכלים אותנו. ספקות אוכלים אותו. ספקות אוכלים, זה כמו... וכמה בהירות יש מתוך המקום של ידיעה של ספק כספק. ואולי כאשר למשל אני עכשיו, ואני כבר יושב באולם, אולי יותר נכון מבחינתי לתרגל מאשר לתת לספקות להעביר לי את כל ה... זה יהיה לי אולי מעניין להתעסק בזה באיזושהי צורה, לאו דווקא נעים, אבל... ואם כל אחד מן האורחים האלה, התנגדות, עוינות, השתוקקות, דאגה, חוסר שקט, עייפות, הרדמות, ערפול וספק, אם כל אחד מהם מאוד יכול להיות שיחד עם הראייה אותם גם נגלה כל מיני דברים יצירתיים עבורנו שאולי תומכים בלהיות עם, כמו למשל כאשר אנחנו מוצאים את עצמנו חסרי אנרגיה ושפופים, להביא אנרגיה לתנוחת הישיבה. לשים דגש על השאיפה שממלאת אותנו באנרגיה. כאשר אנחנו דווקא מאוד חסרי שקט וכמו לא יכולים להיות, לתת לנשימה להרגיע אותנו, לנשיפה. אבל הדבר הכי, הכי, הכי חשוב והכי משמעותי הוא הראייה הצלולה. לציין לעצמנו, לדעת, זאת התנמנמות, זה חוסר שקט, זאת דאגה, זאת השתוקקות, זאת עוינות. הזיהוי המאוד בהיר, ויחד איתו עם ההתכוונות של להכיר, זה מה שנוכח עכשיו. אין צורך לראות את זה כבעיה שאני צריך להתגבר עליה. זה מה שנוכח. יש לזה את כל הסיבות הטובות, עובדה, זה כאן. התנאים והנסיבות הביאו לכך שזה מה שנוכח עכשיו. ולהתעניין בזה, להתעניין בזה מעבר לפייס וליו, לערך הנקוב, אני יודע מה זה, אלא להתעניין, איך זה בא לידי ביטוי בגוף. איך המחשבות מזינות את מה שישנו בגוף. כיצד העוינות מפני תחושת קיבוץ שאני אולי מרגיש בה מותניים, כמו מרחיבה את האזור המקובץ ואת התחושות הללו. וכיצד שיש עוד תחושות כאלה, אנחנו עוד יותר, אני לא יכול לסבול את זה. ולזכור, כל מה שאנחנו רואים ומודעים לו, זה לא מי שאנחנו. להתרווח בתוך המקום הזה שרואה. יש משהו חסר צורה, חסר מאפיינים, שרואה. להתרווח שוב ושוב בהיווכחות.